השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בעזרת השם, היום נתחיל ללמוד מענייני פורים. חז"ל אומרים, לפני חג צריך ללמוד מענייני החג. והעניין של פורים זה עניין מאוד עמוק, מאוד מאוד פנימי, ויש בזה הרבה מאוד נושאים בעניין של פורים. ואנחנו היום נתחיל מנושא אחד מרכזי מאוד של פורים, להבין בעצם מה זה חג פורים, מה קרה פה. אנחנו יודעים, יש את הסיפור שכתוב במגילת אסתר. הסיפור שכתוב במגילת אסתר זה סיפור היסטורי אמיתי וגם מדויק. באמת היה את המלך אחשוורוש, היה את המן, כנגדם מרדכי ואסתר וכל עם ישראל, והיה שם ניסים. היה ניסים, ברוך השם, היה ניסים בפורים באותה תקופה. אבל יש פה שאלה. עם ישראל, ברוך השם, מלומד בהרבה מאוד מאורעות והרבה מאוד ניסים, ולא מתקנים חג על כל איזה, על כל נס. לא, עם ישראל כבר עבר כל כך הרבה דברים בהיסטוריה שלו, שזה יותר מ-3,000 שנה, ואנחנו לא מצינו רק בשני מקומות שתקנו חג בעקבות מאורעות היסטוריים שהיו. החגים שלנו זה לא מאורעות היסטוריים, זה התורה לימדה אותנו. ראש השנה, יום כיפור, סוכות, פסח, שבועות, זה כתוב בתורה. יש שני חגים שתוקנו במשך ההיסטוריה, שזה פורים וחנוכה. ופורים מעלתו מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד גבוהה, המעלה של חג פורים. ואנחנו צריכים להבין מה מיוחד במאורעות שלכאורה נראים מאורעות, יכול להיות שהם מעניינים, היה בזה, כמו שאומרים, היה ניסים וסייעתא דשמיא, אבל עדיין, מה עומק הסיבה שתקנו החכמים שהיו באותו הדור? למעשה, באותו הדור עדיין היו נביאים בעם ישראל, והם תקנו חג לכל הדורות. מה עומק הדבר? זה הנושא הראשון שאנחנו צריכים להבין את הנקודה הזאת. דבר נוסף, אנחנו צריכים לעשות בקצרה איזושהי סקירה היסטורית של עם ישראל, כדי להבין מתי זה היה בכלל כל המאורעות שקרו, שזה מאורעות אמיתיים כמו שאמרנו. אנחנו צריכים להבין מתי זה היה בכלל בהיסטוריה של עם ישראל. עם ישראל יצא ממצרים לפני בערך 3,200 שנה. יצאו ממצרים, ומאז עם ישראל הוא עם. מאז אנחנו נוצרנו להיות עם. מזמן יציאת מצרים עברו 480 שנה, ונבנה בארץ ישראל בית המקדש הראשון. שלמה המלך בנה, אז זה בשנת 480 ליציאת מצרים. כתוב בספרים של הפנימיות יותר, למה דווקא היו צריכים 480 שנה מיציאת מצרים? כי יש כוח תומה בעולם, שהוא תומה מאוד מאוד חזקה, שאפילו אי אפשר להגיד את השם הזה במפורש, אומרים שזה לא טוב להגיד את השם במפורש, לכן אומרים את זה בצורה של אותיות. כל זמן משך גלות בבל הייתה רק 70 שנה, ואז 3 שנים לפני שעם ישראל חזר לארץ ישראל ובנה את בית המקדש השני, היו כל המאורעות שהיו בשושן הבירה, כל המאורעות של מגילת אסתר. אומנם זה נמשך כמה שנים. התאריך שתלו את אמן, זאת אומרת סיום, זה מה שכבר התבטל, כל הגזרות וכל הניסיונות והקשיים שהיו, זה היה 3 שנים לפני בניין בית המקדש השני. זה ג' אלפים 405, זה יוצא לפני 2369 שנים. השנה זה יהיה 2369 שנים. מי שנוהג לחגוג את יום הפטירה, את היורצייט של אמן, אז זה יוצא, השנה שידעו זה 2369 שנים לפטירתו של אמן. אבל שימו לב, זה היום אנחנו לא נדבר על זה, זה אנחנו נדבר בעזרת השם בהמשך. אמן הרבה חושבים שהמן נתלה בפורים, אבל המן לא נתלה בפורים. המן, מתי המן נתלה? זה היה בפסח. הוא נתלה ביום, היום הראשון של חול המועד פסח, זה יום הפטירה. מי שנוהג לחגוג את היורצייט של המן, אז צריך לדעת, זה היום הראשון של חול המועד פסח, אז תלו את המן. ואז עם ישראל עבר את הניסיונות ואת הקשיים, את ההתמודדויות של, שהיו עם החשברוש והמן, שלוש שנים אחרי זה נבנה בית המקדש השני. בית המקדש השני עמד על תילו 420 שנה, 420 שנה עמד על תילו, ונחרב באבונותינו, נחרב לפני 1934 שנים, נחרב בית 1935, השנה זה 1935 שנה, נחרב בית המקדש השני. נשים לב, זה לנקודה, שחורבן בית המקדש הראשון, הגלות בעקבותיו הייתה 70 שנה. וידעו שזה יהיה רק 70 שנה. הייתה נבואה של ישעיהו הנביא, וגם אחר כך של ירמיהו הנביא, שהגלות תהיה רק 70 שנה. ואנחנו היום, 1935 שנה אחרי חורבן בית המקדש השני, ועדיין אנחנו לא רואים את סיום הגלות הזאת. וזה צריך גם להבין מדוע הגלות שלנו היום היא הרבה יותר ארוכה מהגלות שהייתה בזמן בית המקדש הראשון. אבל על כל פנים, כמו שאמרנו, המאורעות של פורים, המאורעות של פורים, הם היו שלוש שנים לפני לפני בניין בית המקדש השני. כתוב הרבה מאוד, בהרבה מאוד ספרים, כתוב מה הסיבה שהיה לעם ישראל את הניסיון, כמו שאנחנו גם נלמד את זה לאט לאט, מה זה היה שמה, מה הסיבה שהיו כאלה ניסיונות קשים לעם ישראל לפני בניין בית המקדש השני, מה גרם לזה. כתוב, אומר הזוהר הקדוש ועוד הרבה ספרים, זה כתוב את היסוד הזה. כל פעם שעם ישראל צריך לזכות לאיזושהי עלייה רוחנית גדולה, לאיזושהי מדרגה רוחנית, בחינה של גאולה, עם ישראל צריך לבוא למציאות של גאולה, לעולם יש לנו הכנה וניסיון לפני הגאולה ולפני העלייה הרוחנית הגדולה. ובמשך שלוש פעמים בהיסטוריה של עם ישראל, עם ישראל עמד לפני מצב של עלייה רוחנית מאוד גדולה. ובשלושת המצבים האלה היה לעם ישראל הכנה, ניסיון והכנה לקראת הגאולה, לקראת המצב הזה. ויש כלל, יש כלל, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעמיד את עם ישראל בניסיון קשה, אומרים חז"ל, לעולם עמלק רצועת מרדות לעם ישראל. הניסיון הקשה שלנו תמיד, הניסיונות הקשים שלנו תמיד זה עם עמלק. עמלק זה עם שקיים מתקופת יעקב אבינו, כי עמלק היה נכד של עשיו, מתקופתו ועד ביאת משיח צדקנו, לעולם האויב שלנו תמיד, בכל דור ודור, בכל מקום, בכל בחינה, עמלק זה האויב שלנו. ולכן כשעם ישראל צריך לעבור איזשהו ניסיון קשה, איזשהו הכנה לקראת עלייה רוחנית גדולה, תמיד ההתמודדות היא כנגד עמלק. ויש כללים, יש כללים בהתמודדות הזאת, יש בזה יסודות מאוד מאוד עמוקים בעניין של עמלק, שזה הדבר הראשון שצריך להבין בעניין פורים. מתי היה הפעם הראשונה שעם ישראל נפגש עם עמלק? זה היה במדבר לפני מתן תורה ברפידים, מקום שנקרא רפידים, ויבוא עמלק וילחם בישראל. ואז המלחמה כנגד עמלק אז הייתה על ידי משה רבנו ועל ידי יהושע בן נון. ולכן כתוב בפרשת בשלח, בסוף פרשת בשלח כתוב, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו האנשים וצא מחר וילחם לנו בעמלק ואנוכי ניצב על ראש הגבעה. והכוונה בתפילה, משה רבנו בתפילה, יהושע רבנו נלחם בחזית, הוא נלחם פנים מול פנים כנגד עמלק. אבל אנחנו נראה את זה שלכל אורך הדורות תמיד זה שילוב של שניים, משה על הגבעה לבחינת הצדיק ויהושע בן נון בשטח נלחם כנגד עמלק. זה היה הפעם הראשונה. הפעם השנייה זה היה לפני בניין בית המקדש הראשון, שאול המלך, נכון? שאול אז היה המלך של ישראל, והיה עת רצון מאוד גדולה למחות את זכר עמלק. לשאול היה את הכוח הזה. ושמואל הנביא בא ואמר את זה לשאול, והוא אמר לו, אתה יוצא למלחמה כנגד עמלק, אתה תנצח, אל תשאיר אף אחד מהם בחיים. אבל הרחמנות של שאול המלך, עם ישראל רחמנים, בני רחמנים, מוטבע בתוכנו, בתוך עם ישראל מוטבע עניין הרחמנות, ואז שאול השאיר את הגג, המלך של עמלק השאיר אותו בחיים, ועל זה שאול הפסיד את המלכות שלו, ועם ישראל הפסיד את התיקון. נדחה התיקון לאלפים שנים. אם היה הורג את כולם, כולל הגג, למעשה התיקון של העולם היה מגיע. אבל שאול הפסיד את זה. ואז עם ישראל הפסיד את זה, ואז עם ישראל תיקן את מה שתיקן, שמואל הנביא תיקן את זה, אבל כבר הפסדנו את ההזדמנות של תיקון העולם ותהיה מחיית המלאק. ואז שלמה המלך כמה עשרות שנים אחרי זה בנה את בית המקדש הראשון, ואז כמו שאמרנו נחרב בית המקדש, גלות בבל, עם ישראל עומד לחזור לארץ ישראל בזמן העלייה שנקראת עלייה עזרא ונחמיה. עזרא ונחמיה זה הייתה עלייה מגלות בבל. עם ישראל עומד לבנות את בית המקדש השני, שוב מדרגה רוחנית חדשה, עולם חדש עומד בפתח, השפעות גדולות מאוד חזקות, מאוד גדולות חדשות צריכות לרדת לעולם, ובאמת ירדו בזמן בית המקדש השני, כי כל התורה שבעל פה, שזה כולל את המשנה ואת הגמרא ואת הזוהר ואת המדרשים והברייתות, הכל הכל עם ישראל, למעשה זה התגלה לעם ישראל בזמן בית המקדש השני ובמעט שנים אחרי זה. מכיוון שעם ישראל היה צריך לעלות למקום רוחני מאוד מאוד גבוה, אנחנו עומדים בניסיון השלישי של עם ישראל כנגד המלאק. איפה אנחנו רואים את הניסיון הזה? זה מגילת אסתר. כל הסיפור של מגילת אסתר, אמן האגגי, אמן בן המדתה האגגי, הוא זרע המלאק. הוא היה מהמלאק, הוא היה מעם המלאק, וזה דבר היה ידוע. ואז יש התמודדות מאוד גדולה בין עם ישראל לבין אגג. כמו שאנחנו צריכים גם להבין מה ההתמודדות שהייתה כנגדו. זו הייתה הפעם השלישית, ועם ישראל זכה להתגבר ולבטל את המן, לבטל אותו, בכוח שני צדיקים, מרדכי ואסתר. מרדכי ואסתר הם הצדיקים שפעלו את הפעולה כנגד המן. הפעם הרביעית שעם ישראל נתקל בעמלק, זה עכשיו. עכשיו אנחנו נמצאים, באמת אנחנו נמצאים בעיצומה של המלחמה כנגד עמלק, כי כל מה שקורה עכשיו לכל אחד מאיתנו בפרטיות ולעם ישראל בכלליות זה הבירור של 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 הכוח הזה שנקרא עמלק. למה עכשיו יש את הפעם הרביעית והיא יותר קשה, יותר מכל השלוש פעמים הראשונות? כי עכשיו אנחנו עומדים לפני בניין בית המקדש השלישי, לפני הגאולה. וכמו שאמרנו, לפני גאולה לעולם יש את הניסיון, את הניסיון של עם ישראל כנגד עמלק. אז אנחנו היום נלמד את הפעם השלישית, נלמד מזה גם את ההשלכות, את כל מה שיש לנו ללמוד, מה שקשור, כל מה שקשור אלינו, כי יש קשר גדול מאוד בין המאורעות שבמגילת אסתר לבין המציאות שלנו היום. יש בזה קשר גדול מאוד. לכן אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות שיש עניין ללמוד את מגילת אסתר כסיפורי מעשיות משנים קדמוניות. שזה כל מילה במגילה, כל מגילה וכל עוד במגילה מסתירה סודות עצומים ונוראים מאוד. סודות עצומים ונוראים מאוד. בשבוע שעבר הזכרנו איזה חידוש שמובא בספרי הקבלה. אחד מגדולי המקובלים כותב את זה, שחז"ל אומרים לעתיד לבוא. לעתיד לבוא זה הכוונה אחרי הגאולה באלף השביעית, עתידים כל המועדים להתבטל. יש כמה מדרשים, יש כמה נוסחאות בזה, אבל כל הנוסחאות כולם טוענות טענה אחת, פורים לא יתבטל לעתיד לבוא. כולם מסכימים, יש אומרים יום כיפורים ופורים לא יתבטלו, יש אומרים חנוכה ופורים לא יתבטלו, יש אומרים רק פורים לא יתבטל. לפי כולם בסוף אפשר. כן, אפילו זה גורם סטייה בשיעור. בסוף יש זמן, אפשר לשאול שאלות, אין בעיה. אז מגילת אסתר היא צופנת בתוכה. הפורים ומגילת אסתר צופנים בתוכם למעשה נושאים ועניינים רוחניים מאוד מאוד עמוקים. רמז אחד לדבר זה בשם של מגילת אסתר. מה זה מגילת אסתר? מה זה המושג הזה מגילת אסתר? בפשטות אנחנו מבינים שזה הסיפור של אסתר המלכה. וזה נכון, זה נכון. עומק הדבר, מגילה זה מלשון לגלות, אסתר זה מלשון הסתרה, כל מציאות העולם זה הסתרה, מגילת אסתר זה גילוי ההסתרה. זה לגלות לנו את הרובדים העמוקים של החיים ושל המציאות שלנו, מה מסתתר בעומק הדבר. לכן מגילת אסתר זה למעשה גילוי של הסתרה, זה גילוי עומק ההנהגה ומלכות השם, שמה שנסתרת מעינינו בראייה רגילה, בהסתכלות רגילה. לכן אומרים חז"ל שעתידים כל המועדים להתבטל מלבד יום פורים. מסביר אחד מגדולי המקובלים בדורות האחרונים, הסבא של הרב אלישיב, הוא גם קראו לו הרב אלישיב, הוא כתב סדרת ספרים מאוד מאוד חשובה בקבלה שנקראים על שם שבו והחלמה. הוא היה בתקופתו, הוא היה חי לפני כ-150 שנה, הוא היה נחשב גדול המקובלים האשכנזים. הספרים שלו כל כך נחשבים שמסופר סיפור מאוד מעניין. הבן איש חי, הוא היה חי באותה תקופה של הבן איש חי, והבן איש חי כידוע היה אחד מגדולי חכמי ישראל באותו הדור, שהגיעו עליו הספרים של הלש של שבו והחלמה, הוא לבש בגדי שבת לכבוד הספרים האלה. הוא הרגיש ששבת הגיע אליו, קדושה גדולה מאוד הגיע אליו. ובעת הספרים האלה זה ספרים מאוד מאוד עמוקים וגילויים גדולים מאוד מיש בספרי הלש של שבו והחלמה. ושם הוא מסביר, אומר חידוש עצום ונורא. הוא שואל מהי קדושת פורים שהיא כל כך גדולה. אז מסביר הלש של שבו והחלמה, שהרי אחרי מזמן הגאולה ואילך, מזמן הגאולה ואילך, אז העולם, כל כמה שנים העולם יעלה ברוחניות. העולם מתחדש בהתחדשות מאוד גדולה. המציאות שאנחנו מכירים היום לא תהיה בכלל. מזמן הגאולה, המציאות הזאת תתבטל לגמרי. ויתחיל עולם חדש לגמרי. וההתחלה זה נקרא האלף השביעית. האלף השביעית זה כבר יהיה עלייה רוחנית מאוד מאוד גדולה, שאין אנחנו יכולים להבין אפילו משהו שבמשהו מה יהיה באלף השביעית. אנחנו אפילו ניצוץ מהאלף השביעית אנחנו לא יכולים להבין מה זה היום, והכל העולם יעלה למדרגה רוחנית מאוד גבוהה, עד שמרוב הקדושה של האלף השביעית, ואומר על אש ושבו והחלמה, לא יהיה מורגש הקדושה של החגים. מדוע? כי הקדושה של החגים, זה הכוונה, תתבטל. לעתיד לבוא כל המועדים עתידים להתבטל, הכוונה, הוא מסביר על אשם, הם לא יורגשו. כי הקדושה של החגים היום, של השבת והחגים היום, זה יהיה המציאות הרגילה של שבאלף השביעית. אומר על אשל שבו, וקדושת חג פורים, ואומר אחר כך, לפני זה, ואחר כך אנחנו נגיע לעולם עוד יותר, הרבה הרבה יותר גבוה מהאלף השביעית, שנקרא עולם האלף השמינית, שזה עולם רוחני שבוודאי ובוודאי אנחנו לא מבינים בו, ואומר על אשל שבו והחלמה, וקדושת חג פורים שייך לאלף השמינית. שזה דבר מאוד 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 לא פשוט, זה חידוש מאוד מאוד גדול, מה שאומר על אשם שבו והחלמה, וכל החגים כבר לא יורגשו, בוודאי באלף השביעית כבר לא יורגשו, ועדיין חג פורים יורגש באלף השמינית, כי זה קדושתו, מהאלף השמינית. כל זה, כל הדבר הזה, על מה ולמה ירדה כזאת קדושת פורים מכל המאורעות של, של, של מגילת אסתר? מה הסיבה שהמאורעות, כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה דברים גדולים קרו לעם ישראל, כל ההיסטוריה, ודווקא זה גרם לכזאת קדושה לרדת לעולם. דווקא המאורעות של חג, של שהיו בשושן הבירה. עכשיו אנחנו נתחיל להתבונן מה היה בשושן הבירה. אמרנו קודם שהמן היה זרע של עמלק, אבל צריך לדעת, המן היה אדם מאוד מאוד לא פשוט. אומר רבנו הארי הקדוש, בשני ספרים הוא כותב את זה, בשאר הכוונות ובפרי עץ חיים, הוא אומר שהמן היה כל כך גבוה בכוחות התאומה, שהוא ראה את כל אשר נעשה בעולמות הרוחניים. זה היום אנחנו לא נלמד, בעזרת השם אנחנו נלמד את זה בהמשך, עד איכן ראה המן. הוא ראה את כל אשר נעשה בעולם האצילות, שזה עולם שרק צדיקים יחידים בדורות זכו לראות בכזה מקום רוחני גבוה, והמן ראה במקום הזה. אבל עם כל הראייה הגבוהה של המן, עם כל זה הוא בא מצד התאומה, ולכן הוא את כל החוכמה שלו ואת כל הידיעות שלו וכל מה שהוא רואה ומשיג, הוא לוקח את זה לדבר אחד. מה הדבר אחד? אצל המלאק יש בפנימיות שלו שאיפה אחת פנימית, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זה המהות של המלאק. המהות של... סליחה, אמרנו בסוף השיעור אנחנו נשמח לשמוע שאלות, אבל כבר שכבר השאלה נשאלה, אנחנו בעזרת השם, לא היום, אבל יש שיעור מיוחד מי הוא היה ומה הוא רצה, והכל זה כתוב במגילה, רק צריך לדעת איך ללמוד את זה במגילה, כי זה בעומק. אנחנו נקדיש לזה בעזרת השם שיעור, שיעור, להבין את עומק, עומק עניין האמן. זה לא דבר פשוט בכלל. אבל שאלות בסוף, אנחנו ניתן זמן לשאלות. אמן היה, היה לו כוח גדול מאוד לפעול, לפעול גזרות על עם ישראל. כנגד אמן, מי שעמד כנגד אמן, זה היו שניים, מרדכי ואסתר. כל העבודה של מרדכי ואסתר, המציאות שלהם, זה נקרא ביטול קליפת אמן המלאק. מי שמבטל את קליפת המלאק, לעולם זה מרדכי ואסתר. בכל דור ודור, ויותר מכל הדורות בדורות שלנו. עכשיו אנחנו צריכים קצת להבין מה העבודה של מרדכי ואסתר, מה מיוחד בזה שהם זכו לבטל את הכוח של המלאק, להתגבר על קליפה כל כך קשה, על כוח תומה כל כך קשה של המן, שהם זכו בזכות העבודה שלהם. הסיפור של מרדכי ואסתר, שזה הסיפור שלהם שמובא במגילת אסתר, זה המלחמה של עם ישראל כנגד המלאק. מה קרה שם? מה קרה עם מרדכי ואסתר? דבר ראשון, אנחנו יודעים, כתוב במגילה, אחשברוש עושה סעודה. אנחנו לא נשכח, אחשברוש זה גוי, וגוי ששוטה, יהודי ששוטה, כתוב, נכנס יין, יצא סוד, יהודי שקשור עם התורה, אז הוא שוטה יין, הוא מתחיל להגיד סודות התורה. אצל אחשברוש גם כן, נכנס יין, יצא סוד. מה הסוד של אחשברוש? כל השטויות של העולם הזה, כל הדמיונות של העולם הזה, אחרי 180 יום של סעודה, והשתייה כדת אין אונס, כי כן יסד המלך על, 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 כל, על כל איש ואיש מבני ביתו, אז הכל, יש שם כל היינות שבעולם, כל המשקעות שבעולם, וגויים יושבים ושותים ביחד, אחרי 180 יום הגיעו לשיא העלייה הרוחנית שלהם. מה הם עושים בשיא העלייה הרוחנית שלהם? מתחילים לדבר את כל השטויות של העולם. מה הם מדברים? אומרים חז"ל, זה כתוב במגילה, יותר מפורש במדרש רבה על המגילה. מה הם מתחילים? כל אחד מתחיל לספר, כל אחד בא מאומה אחרת, הוא שלט על 127 מדינות, הזמין את כל השרים, את כל המלכים, כל אחד מתחיל לספר איזה אישה הכי יפה. זה אומר מדעית, זה אומר פרסית, זה בבלית. אחשברוש, שהוא שותה הכי הרבה יין, והוא גם הטיפש הכי גדול, הוא אומר, האישה שלי היא הכי יפה בעולם. מה נגרם בסוף הסיפור הזה? אפשר לקרוא את זה במדרש, איך זה השתלשל. מה קרה בסוף הסיפור הזה? הוא הורג את אשתו. זה נקרא גוי ששוטה. נכנס יין, יצא סוד, הרג את אשתו. אחרי שאחשברוש מתפכח מזה, חזר לעצמו, פתאום הוא הבין בכלל מה הוא עשה. הוא אומר, מה עשיתי? הרגתי את אשתי, נשארתי לבד. ואז מחליטים, היועצים שלו, השרים שלו, רואים שהוא עצוב, אומרים לו, אחשברוש, בוא נביא לך את כל הבחורות שאתה רק רוצה. מה אתה רוצה לבחור? נביא לך, הוא שלט, הוא היה המלך הכי גדול בעולם, נביא לך את מה שאתה רוצה. התחילו להביא נשים, שיבחר לעצמו איזו אישה, שיתנחם, שתנחם אותו, תשמח אותו, תשכיח ממנו את הצער שלו. הדבר המופלא ביותר, שהביאו את כל הנשים, הפרסים לא מבינים, אמרו להם להביא לשיב, הלכו והביאו את כל הנשים, חיפשו בבתים. אחד הבתים שהגיעו, זה הבית של אסתר, אסתר המלכה. הם לא חכמים גדולים, הם הביאו גם את אסתר. ואסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. אנחנו צריכים להבין, ואז אחשברוש מכל הנשים בעולם, אחי מוצאת חן בעיניו אסתר, הוא מתחתן איתה, כמו שאנחנו יודעים בסיפור המגילה. אבל אנחנו צריכים קצת להבין, אסתר הייתה, זה כתוב במדרש, ויש תרגום על מגילת אסתר, זה נקרא התרגום של המגילה, יש תרגום על המגילה, כתוב בתרגום ובמדרש, אסתר הייתה בת 70 שנלקחה לאחשוורוש. אז זה שהיא מצא חן בעיניו, אומנם זה בוודאי לא בדרך הטבע, אבל אנחנו מבינים, הקדוש ברוך הוא משך עליה חוט של חן וחסד, ואסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. אחשוורוש אמר, זאת האישה שלי, הוא רוצה רק את אסתר, ובאמת הוא מתחתן איתה. אבל באמת באמת יש פה דבר מאוד מאוד קשה להבנה. ורשי במגילת אסתר, בפרק א', בפסוק י' א', רשי שואל את רשי מאיר, מביא את השאלה הזאת. הייתה למרדכי תמיהה גדולה מאוד. מה הייתה התמיהה של מרדכי? מרדכי אומר, זה שאסתר מוצאת חן בעיני כל רואיה, זה אני יכול להבין. הקדוש ברוך הוא, כל דבר הוא יכול לעשות. ודאי שהוא יכול גם שאישה בת 70 תמצא חן בעיני כולם. אבל הוא שואל, רשי מביא את השאלה של מרדכי, מה לצדק את זו בחדר משכבו של הערל? הצדיקה הכי גדולה בדור, אסתר הייתה צדיקה מאוד מאוד גדולה. כך חז"ל אומרים שהייתה בחינת שרה ממנו, הייתה צדיקה כל כך גדולה. בתרגום על מגילת אסתר כתוב שאסתר שהייתה בת 70 לא ראתה מעולם פני גבר. אתם יודעים איך אסתר הייתה, קודם כל לא הייתה יוצאת לרחוב. ואם כבר היה איזה מקרה שהייתה צריכה לצאת לרחוב, אתם יודעים איך הייתה יוצאת? עם ארבעה כיסויים היא הייתה יוצאת. אף אחד לא רואה אותה, היא לא רואה אף אחד. זאת אסתר המלכה, כל כבודה בת מלך פנימה. היא כל כולה בקודש הקודשים, אסתר המלכה. היא צדיקה מאוד מאוד גדולה. וגם היא אשתו של מרדכי. אשתו, נכון שהייתה בת דודתו, אבל גם חז"ל אומרים, הייתה גם אשתו. מה זה היה תמה מרדכי? מרדכי לא הבין, אומר, איך יכול להיות כזה דבר? מה הקדוש ברוך הוא עושה כזה דבר? מה לצדק את זו בחדר משכבו של הראל? מה הקדוש ברוך הוא לוקח אותה למקום כזה של טומאה, שזה הארמון של החשברוש? אומר רשי, שמרדכי הבין, אם הקדוש ברוך הוא עשה כזה דבר מוזר, כל כך כזה דבר שלא מובן, שצדיקה כזאת גדולה נלקחת לחדר משכבו של הראל, להיות אשתו של הגוי הזה, של המלך פרס, אומר, לא נלקחה צדקת זו אלא להביא תשועה לעם ישראל, והיא תביא את הישועה של עם ישראל. אם קרה כזה דבר לא טבעי, והחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא שומר על צדיקים, שומר על צדיקים שלא יחטאו, לא יפלו, לא יקרה להם דברים לא טובים, והקדוש ברוך הוא בעצמו עושה כזה דבר, לקחת את הצדיקה הזאת לחדר משכבו של הראל, אומר בוודאי, מרדכי הבין שבוודאי זה להביא תשועה גדולה לעם ישראל. כך אומר רשי על מרדכי. ומרדכי נלקחה, אסתר נלקחת לארמון של אחשוורוש. מה זה היה ארמון של אחשוורוש? במגילה אנחנו קוראים שאסתר נמצאת בחצר בית הנשים, והיא נמצאת בארמון, והיא המלכה, והיא מדברת עם אחשוורוש ועם כולם. אבל מה זה המקום הזה? כתוב במדרש, ועוד יותר בזוהר הקדוש, הארמון של אחשוורוש זה לא מקום פשוט. זה לא מקום פשוט, הארמון של אחשוורוש. כל התומעה של העולם הייתה בארמון של אחשוורוש. באותה תקופה, זה היה כמו שאמרנו קודם, זה לפני 2300 שנה, העולם היה מאוד מאוד מפותח בעבודה זרה, בכישופים ובהשתמשות בכוחות תאומה מאוד גדולים. היום אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מכירים, כמו שאנחנו יודעים, כמה שנים אחרי זה חז"ל ביטלו כמה וכמה מיני כוחות תאומה מהעולם, הם ביטלו את זה. אבל אז היה כוחות של תאומה מאוד חזיקים, ואסתר נלקחת למקום הזה. היא נלקחה למקום הזה. איך היא מחזיקה מעמד? איך אסתר מחזיקה מעמד? עכשיו אנחנו צריכים קצת להתבונן. מה המעמד שלה? מה המציאות של אסתר? אסתר היא המלכה. המלכה של כל המקום הזה. אחשוורוש מחזר אחריה. הוא אוהב אותה. ואסתר לא בקושי מדברת. כי מרדכי הדריך אותה. הוא כל הזמן מכוון אותה. כל יום ויום הוא אומר לה מה לעשות לאסתר. אז הוא אמר לה אחד הדברים, הוא אמר לה אל תדברי הרבה. אין מה, זה מקום שאין מה לדבר שם הרבה. את צריכה כבר לעבור פה איזה תיקון, תעברי אותו בשקט, בלי הרבה לדבר. והחשברוש, חז"ל אומרים, הוא מחזר אחריה. כשהוא מחזר אחריה, הוא נותן לה את כל המתנות של העולם, את כל מה שאת רוצה, יהלומים, זהב, הסעודות הכי טובות, איזה אוכל את רוצה? נביא לך את זה, מי עוד אוהד כוש אני אביא לך אוכל? איזה אוכל שבעולם שאת רוצה, אני אביא לך לפה. כל העושר של העולם, יש את זה לחשברוש. אומר המדרש דבר נורא והיום. מרדכי, כשהוא ראה שאסתר נלקחה, כתוב במגילה, ובכל יום ויום מרדכי מתעלה חצר בית הנשים, לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה. זה כתוב בהתחלת המגילה. מרדכי משגיח על אסתר. מה הכוונה הוא משגיח? הוא מדריך אותה. הוא יודע שאסתר יכולה להתבלבל, יכולה לטעות ולהיכשל במקום שבו לשם היא הולכת. ואז הוא מדריך אותה. דבר ראשון, מרדכי אומר לה את היסוד הראשון. את היסוד הראשון שאסתר צריכה לאמץ ולדעת. מרדכי אומר לאסתר, אסתר, הולך להיות לך כל הפיתויים של העולם. כל יום ויום את תקבלי יהלום חדש, שעוד לא נעשה כזה יהלום. היה לו מכרות יהלומים. מכרות זהב היה לחשברוש. אומר לה, כל יום את תקבלי מתנות. כל יום תקבלי מחמאות. יבואו מכל העולם לראות אותך, כי כולם מתפעלים מהאישיות שלך, מהחן המיוחד, יש לך חן אלוקי, זה לא חן רגיל, כולם מתפעלו ממך. את צריכה לדעת כלל מאוד גדול, כלל מאוד גדול, אמר לה, את לא מקבלת שום הנאה ושום תענוג בארמון. את נמצאת שם, את נמצאת באונס, כופים עלייך להיות שם. את מעצמך, אסור לך לקבל שום הנאה ושום תענוג מהמקום הזה. שאלה אותו אסתר, מרדכי, אבל אנחנו בני אדם, נכון, אני צדיקה, אני יודע, ידע שהיא צדיקה. איך אני לא יענה? איך אני יכולה לא ליהנות במקום הזה? מרדכי אומר לה, נכון, את צודקת. את צדיקה, אבל את גם בן אדם. וטבע בן אדם, שמשבחים אותו, ומאוד אוהבים אותו, ומאוד מעריכים אותו, ונותנים לו את כל המתנות שבעולם, לא ימלט מהאדם שירגיש שזה ענה בתוכו. ומרדכי אומר לאסתר המלכה, אומר לה יסוד מאוד גדול, אומר לה, ברגע שאת תהני מהם, תקבלי מהם איזשהו תענוג, ממישהו שם, מהחשברוש, מאחד השרים, מאיזה מתנה, מיד את משתעבדת ואת נופלת תחתם. כדי לא להשתעבד תחתם, מבחינה רוחנית ונפשית, מרדכי מלמד את היסוד מאוד גדול. את חייבת להיות בהרגשה שאת לא מקבלת מהם שום דבר. הוא מלמד אותם גם איך. אבל קודם כל צריך להבין, יש פה יסוד מאוד גדול. מה זה הדבר הזה שהוא אומר לה לא ליהנות משום דבר? מה אכפת למרדכי שאסתר תהנה מאיזה יהלום? קיבלה איזה שרשרת שעוד לא היה בעולם כזאת שרשרת, אז מה אם היא תהנה קצת מהשרשרת הזאת? אבל אומרים חז"ל דבר מאוד עמוק. כשברגע שאדם מקבל הנאה או תענוג מאיזשהו מציאות מסוימת, או מבני אדם, או מאיזשהו דבר, מיד האדם הופך להיות משועבד לנותן התענוג ולהנאה הזאת. יש בזה כלל בכוחות הנפש, כלל בכוחות הנפש. ממה שאדם נהנה, מאיפה שאדם מקבל תענוג, מיד הוא הופך להיות משועבד לאותו הדבר. למשל, אם אנחנו היום מקבלים, היום מדינת ישראל צריכה לקבל תקציבים כדי לפתח את המדינה, אז אנחנו צריכים שאיזה מדינה בעולם תעזור לנו, ויש מדינה שבמפרט עוזרת לנו, מיד אנחנו משועבדים לאותה מדינה. מה זה השיעבוד הזה? השיעבוד הזה זה לא בזה העולם, זה לא משהו שקשור לעולם העשייה, זה משהו רוחני, זה משהו רוחני. אדם נהנה מאיזשהו מקום, מיד בנפש שלו הוא מתחיל להיות משועבד לדבר הזה. לכן היום שיש כזה שיחות טלפון, פתאום אובמה מרים טלפון לנתניהו ואומר לו, הלוויין שלי זיהה שהקמתם אוהל על איזה גבעה ביהודה ושומרון. נתניהו מרגיש התנצלות, סליחה, אובמה, לא ידעתי מזה בכלל, אני הולך מיד לברר, הולכים לפרק את האוהלים, הוא שולח חצי צבא לפרק איזה אוהל ביהודה ושומרון. מדוע? מדוע כל כך מפחדים? מדוע מפחדים כל כך? מקבלים הנאה, ברגע שמקבלים הנאה, הנפש משתעבדת, ממילא, זה מציאות. הנפש משתבדת לנותן הענה, לנותן התענוג. אומר הזוהר הקדוש, בפרשת שמות, אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל השתעבד למצרים בזמן גלות מצרים. אומר הזוהר הקדוש, מדוע השתעבדו? כי אכלו מהמאכלים של מצרים. אם עם ישראל היה מקפיד לא לאכול מהמאכלים של מצרים, של המצרים, אז לא היו משתעבדים, כך אומר הזוהר הקדוש, לא היו משתעבדים למצרים. הם קיבלו מהם איזושהי הנאה, הפכו להיות עבדים שלהם. זה כלל מאוד גדול. לכן, אומרים חז"ל, יוסף שיצא מבית האסורים ובא לפני פרעה ופתר לו את החלומות. אז יש שם איזה דברים מאוד עמוקים, מה היה השיחה בין פרעה ליוסף. פרעה הרגיש שיוסף הוא משהו אחר לגמרי. הוא בא מאיזשהו מקום אחר לגמרי, מבחינה רוחנית. והוא התחיל לפחד ממנו, להרגיש איזה חשש ממנו. ואז הוא רצה, כתוב בספרים הקדושים, הוא רצה לשעבד את יוסף תחתיו. באיזה אופן? הוא אמר לי יוסף, אחרי כל השיחה שלו, כתוב בפרשה, הוא אמר לי יוסף, ראה כי אין חכם ונבון כמותך בכל ארץ מצרים. ברגע שהוא אמר לו את הפסוק הזה, את המילים האלה, הוא אמר לו, ראה כי אין חכם ונבון כמוך בכל ארץ מצרים, הייתה כוונה שלמה לפרו. מה הוא רצה פרו? שיוסף ייהנה מהמחמאה הזאת שהוא נותן לו. עכשיו הוא משבח אותו, הוא אומר לו, אתה כזה חכם, אתה כזה נבון. אם יוסף היה נהנה מהמחמאה של פרעה, מיד הוא היה משתעבד לפרעה. אבל יוסף היה יותר חכם מפרעה. מה הוא אמר לו מיד על הדבר הזה? בלעדיי האלוקים יענה את שלום פרעה. מה יוסף עונה לפרעה? אומר לו, אתה אומר שאני חכם ונבון? בוא אני אגיד לך משהו, יכול להיות שאתה צודק, אבל זה של הקדוש ברוך הוא, זה לא שלי. הקדוש ברוך הוא היה רוצה, אני נותן את זה לכל אחד. הוא מבטל את ההנאה של המחמאה של פרעה, ולכן פרעה לא יכל לשלוט על יוסף, ויוסף שליט בכל ארץ מצרים. מדוע? כי הוא הקפיד, הוא ידע את היסוד הזה, לא לקבל הנאה. את זה מרדכי מלמד את אסתר. מרדכי מלמד את אסתר. אסתר, את הולכת למקום, יהיה לך שם אין ספור פיתויים. במשך 6 שנים היא הייתה נשואה לאחשוורוש. ב-4400 היא התחתנה איתו, היא הגיעה לבית שלו, ו6 שנים אחרי זה אחשוורוש מת, נפטר. השש שנים האלה היה לה ניסיונות עצומים לאסתר לקבל איזושהי ענה מהארמון הזה. מרדכי מלמד אותה איך להתנהג. מרדכי אומר לה, תשמעי, את חייבת ללכת למקום הזה. אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא שולח אותך למקום הזה. הוא שולח אותך לתוך בית הצלמים. הוא שולח אותך למקומות של תומה נוראים, שזה נקרא חדר משכבו של הערל. ובמקום הזה את צריכה להקפיד. את לא מקבלת שום ענה. שאלה אותו אסתר. אסתר שואלת אותו, איך אני לא אקבל ענה? אני בן אדם, איפה אני יודעת שאני... איך אני יכולה לדעת מה העצה, איך אני יכולה להחזיק מעמד שלא לקבל מהמקום הזה? יש לי פה את כל הכבוד, את כל העושר, את כל ההנאות, איך אני אצליח להחזיק מעמד שאני לא אקבל הנאה? אומר לה מרדכי, מרדכי מלמד אותה את היסוד הזה, אומר לה מרדכי, אסתר, את לא יכולה להחזיק מעמד, רק בדרך אחת, כל יום את מדברת עם הקדוש ברוך הוא, כל יום את עושה שיחה, התבודדות עם הקדוש ברוך הוא. אומר לה, את אומרת לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את ההנאה הזאת, אני לא רוצה להיות במקום הזה, אני רוצה להיות עכשיו, אומר לה מרדכי, תגידי לקדוש ברוך הוא, כל יום תדברי עם הקדוש ברוך הוא, תגידי לו, אני רוצה להיות עכשיו בירושלים, אני רוצה בית מקדש, אני לא רוצה ארמון, אני לא צריכה את הארמונות האלה, לא צריכה יהלומים, אני רוצה לראות את הכהנים בעבודתם בבית המקדש. הוא אמר לה, כשברגע שאדם, מרדכי לימד אותה את היסוד הזה, ברגע שאדם הולך עם דיבור עם הקדוש ברוך הוא, ואומר לקדוש ברוך הוא, לפעמים, מפה לומדים יסוד מאוד גדול, לפעמים האדם חייב, לא מצד עצמו, אלא מצד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, להיות במקומות של תומה. זה גזירת הבריאה. זה מה שפעם למדנו בסיפורי מעשיות, שהמלך גזר על הבת שלו, במעשה הראשון, ללכת אל הלא טוב. מה זה ללכת? זה גזירה על נשמות ישראל, לרדת אל הלא טוב. אסתר זה הבת מלך, שהמלך גזר עליה ללכת אל הלא טוב. זה אחד מהדוגמאות הכי גדולות בכל ההיסטוריה על הגזירה הזאת. אמר לה מרדכי, נשמות ישראל, יש מצב שחייבות ללכת אל הלא טוב. זה לא יעזור שום דבר. יש תיקון גדול בכל העולמות שנשמות ישראל ירדו אל הלא טוב. ואומר הרבנו הארי הקדוש שהגאולה לא תבוא עד שכל הנשמות שצריכות לרדת אל הלא טוב ירדו לשם. לא מבחירה, לא מרצון. זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לה, אסתר, ללכת לשם את חייבת. את חייבת ללכת. זה הקדוש ברוך הוא שולח אותך למקום הזה. הוא לקח אותך למקום הזה. אבל כדי להחזיק מעמד ולא ליפול ולא להתבלבל במקום הזה, את חייבת ללכת בדרך הזאת. תדברי עם הקדוש ברוך הוא. תגידי לו, אני לא רוצה את זה. תזכרי תמיד, יש טוב אחר הרבה הרבה יותר גבוה, הרבה הרבה יותר אמיתי. אפילו יעבור עליך בלבולים. ויום אחד פתאום תראי יהלום הכי יפה בעולם ותגיד, יו, איזה יהלום, איזה אור גדול יש מהיהלום הזה. יש פה אורות, יש פה כל מיני דברים נפלאים. מיד תהפכי את זה לשיחה עם הקדוש ברוך הוא. תגידי לו, שגידי לו, אני לא רוצה את המקום הזה, אני רוצה להיות בשיא הקדושה, מה אני צריכה את המקום הזה? אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, בזכות שאסתר לידע את העצה הזאת, שמרדכי כל יום, כל יום, בכל יום ויום מרדכי מתהלך עצר בית אנשים לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה. בזכות שהוא מלמד אותה את העצות האלה ומחזק אותה, אסתר זכתה להפוך את הכל, לתקן את הכל. למעשה, מאיפה אסתר קיבלה את הכוח הזה? אז אני רוצה לספר לכם שהנסיעה הראשונה שכתוב במפורש בתנ"ך שנסו לאומן, זה כתוב במגילת אסתר. יש רמז בפרשת השבוע שנקרא בשבת, בפרשת כתיסה יש רמז על אומן, אבל זה רק רמז. אבל פסוק מפורש שנסו לאומן והתחזקו באומן, זה כתוב במגילת אסתר. איפה זה כתוב? יש פסוק, כתוב בפסוק, ואסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. מכאן ראיה שמרדכי ואסתר נסו לאומן, והיא נסעה איתו לאומן, ומרדכי חיזק אותה. הוא אמר לה, אסתר, כל מי שמגיע לאומן אחר כך צריך לעבור ירידות. אל תיפלי מהירידות האלה. ואסתר, בזכות זה שהיא זכתה לקיים את מאמר מרדכי, היא זכתה לקיים את זה, היא זוכה לברר את כל הבירורים שהיא צריכה לעשות בארמון של אחשוורוש. היסוד הראשון זה שהיא הייתה מדברת עם הקדוש ברוך הוא. וכשהיא הייתה מתבלבלת, אז היא אמרה לו, כי במדרש כתוב שכל יום הייתה מדברת עם מרדכי, כל יום ויום הייתה מדברת עם מרדכי. אמרה לו, אבל מרדכי, לפעמים אני מתבלבלת, בכל אופן יש פה דברים. מרדכי אמר לה, את מתבלבלת, תגידי לקדוש ברוך הוא, תראה לי את האמת. היסוד הראשון שמרדכי מלמד את אסתר זה ואסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו, על כוונה כשהוא היה אומן אותה, כשהוא היה מלמד אותה, כי הרבה שנים היא הייתה איתו, אז הוא לימד אותה את כל היסודות האלה. אומר לה דבר ראשון, אסתר, את תעזבי את הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, עובר עלייך מה שעובר עלייך, ואת בהסתרה ונפת וקשיים וחושך, תהפכית הכל לדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. זה הנקודה הראשונה, וזה בסדר, זה אנחנו יכולים להבין. אבל יש פה שאלה מאוד גדולה, שלמעשה כבר חזל שואלים אותה, ואחר כך כל המפרשים עד דורנו שואלים את השאלה הזאת. אסתר, הרי מה היה קשה למרדכי? מה לצדק את זו בחדר משכבו של הראל? מה זה נקרא מה לצדק את זו בחדר משכבו של הראל? הרי אחשוורוש בחר באסתר לאשתו, הוא רצה שאשתו, וכדרך העולם, כדרך העולם, היא צריכה להיות איתו. וזה היה קשה למרדכי. איך יכול להיות שצדיקה כזאת תלך לחדר משכבו של הראל להיות עם אחשוורוש? יש על זה שאלה, שואלים את השאלה איך באמת היא הייתה איתו, איך באמת היא הייתה עם אחשוורוש. יש חז"ל כבר מתרצים כמה תירוצים. אחד התירוצים, המקור שלו זה הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, אסתר מעולם לא הייתה עם אחשוורוש. אני חוזר מהמילה לעולם, כי אז זה צריך להבין. אסתר לא הייתה עם אחשוורוש, לא הייתה עם אחשוורוש. היא לא הייתה? איך זה יכול להיות? הרי הם חיו כדרך בעל ואישה, איך היא לא הייתה? אומר הזוהר הקדוש, מרדכי לימד את אסתר להשביע שדה. אסתר הייתה משביעה שדה, הייתה הולכת ושולחת שדה. כל פעם שהוא רצה להיות איתה, הייתה שולחת לו שדה. יש כזה, בקבלה מעשית, יש שמות קדושים, יש השבעה, שלחה לו שדה לשם. כולם מבינים, זה כתוב בזוהר הקדוש, שקוראים את הזוהר, הזוהר הזה, התירוץ הזה, ההסבר הזה, הוא מופיע הרבה במפרשים. שכולם מבינים שקוראים את זה, שמה הכוונה הייתה שולחת שדה לאחשוורוש? הבינו שאסתר היה לה איזה כוח, היא למדה את זה ממרדכי, לקרוא לאיזה שדה, מאיזה משפחה של שדים, הייתה מחפשת אותם, מלבישה לה איזה לבוש שלה עצמה, ושולחת את זה לאחשוורוש. ככה מבינים את הסיפור הזה. אומר רבנו הרי הקדוש, שזה לא כך. לא זה הפירוש האמיתי של הזוהר הקדוש. אומר רבנו הרי, בספר הגדול ביותר בקבלה שנקרא עץ חיים, בשער ממתת, הוא מסביר שם, אומר יסוד מאוד גדול. רבנו הרי אומר שם יסוד מאוד גדול. אומר רבנו הרי הקדוש, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם פה בעולם הזה, הוא ברא אותו עם שתי כוחות מרכזיים וכלליים. יש הרבה כוחות פרטיים, אבל יש שתי כוחות כלליים באדם. אחד זה, לכל יהודי יש נשמה אלוקית, חלק אלוק ממעל. כל יהודי, ברגע שהוא יהודי, יש לו חלק אלוק ממעל, נשמה אלוקית. ומצד זה, כשאנחנו מרגישים את הנשמה, אז אנחנו רוצים רק את הטוב ואת האמת. אבל אומר רבנו הרי הקדוש, שם בעץ חיים, אומר הקדוש ברוך הוא ברא יצרה. ומה זה היצר הרע? זה הגוף והנפש הבהמית, זה נקרא נפש הבהמית. אומר רבנו הרי, הגוף והנפש הבהמית זה שד. השדים רוצים להיות משוגעים. יש שם כל הזמן שיגעונות. רוצים את כל התאוות של העולם הזה, רוצים את כל השיגעונות של העולם הזה. לכן האדם בעולם הזה לעולם נמצא במלחמה עצומה ונוראית. מצד אחד, מצד הנשמה האלוקית, אדם רוצה את הכי טוב, את הכי אמת. מצד הנפש הבהמית, מצד השד שבאדם, הוא רוצה את השיגעונות הכי גדולים. הדבר הכי קשה בעולם זה להיות יהודי. יהודי, לוקחים בן אדם הכי הכי עדין נפש, מכניסים אותו לתוך תא עם הבן אדם הכי גס בעולם. בבית האסורים, הכניסו בבית סוהר את האדם הכי עדין, הכי רגיל לנימוסים ולדרך ארץ, לקחו אותו עם האדם הכי גס. השאירו אותו לילה אחד, בשביל האדם הזה, של האדם העדין, זה תיקון של גיהנום, רק לשמוע ולהיות כמה שעות עם בן אדם כזה. יהודי זה הרבה יותר קשה. כל החיים אנחנו נמצאים בתוכנו עם נשמה אלוקית שרוצה את הכי הכי קדושה בעולם, ועם שד שרוצה את השיגונות הכי גדולים בעולם. והדבר הכי קשה זה לעשות איזשהו סדר בתוך הדבר הזה, לעשות שלום בין שתי הדברים האלה. כך אומר רבנו הרי קדוש בעץ חיים, בשער ממתת. אומר רבנו הרי קדוש דבר נורא. מה שכתוב בזוהר, שהייתה שולחת שדה, היא לא הייתה שולחת שדה אחרת. את השד שלה בעצמה היא הייתה שולחת. את עצמה היא הייתה שולחת. אבל מה הכוונה? מה היא עשתה? מסביר רבנו הרי הקדוש, שמרדכי לימד את אסתר, הוא לימד את אסתר בדרך של קבלה מעשית להפריד. יש כזה דבר בקבלה המעשית להפריד בין הנשמה האלוקית ובין השד. הייתה בורת דמות של גוף, של עצמה, שולחת לשם את השדה. אסתר הייתה נשארת באותו זמן רק נשמה אלוקית, שולחת רק את השדה, את עצמה, את השדה של עצמה, היא הייתה שולחת לחשברוש. היא הייתה עושה פירוד, היא הייתה עושה הפרדה בין השד שבתוכה לבין הנשמה האלוקית שבתוכה. אומר רבנו הרי קדוש, באופן כזה אין שום פגם מגיע, אין שום פגם מגיע לאסתר במצב הזה. מדוע? כי כל הפגם, כל מה שהשיגונות וכל הדברים הלא טובים נגרמים לנו כתוצאה מתאוות העולם הזה או מידות לא טובות של העולם הזה, זה נגרם בגלל שהשד משכנע את הנשמה האלוקית שיש פה משהו טוב. יש פה איזשהו אמת שהנשמה האלוקית שבתוכנו מתחילה להאמין לשד שיש פה משהו, זה נקרא הירידה של האדם. אם לאדם ברור, אני נשמה אלוקית, ובאמת הטוב האמיתי שלי זה רק האמת, זה רק הקדושה, זה רק הטוב, וגם אם יש לי יצרה, אבל זה שיגונות ששד מבלבל אותי, אז אומר רבנו אריה הקדוש, באמת השד שבתוכנו לא יכול לבלבל. ופה מסתתרת נקודה מאוד מאוד עמוקה. מה שאנחנו לומדים מהמעשה הזה, מסתתרת פה נקודה מאוד עמוקה. אנחנו לכולנו יש יצרה. אין אדם בעולם הזה שאין לו יצרה, אלא אם כן הוא כבר זכה, אבל אנחנו בוודאי יש לנו יצר טוב, אבל יש לנו גם יצרה. אנחנו מבולבלים. אנחנו פעם ביצר הטוב, פעם ביצר הרע. רבי נחמן מברסלב אומר, לפני הגאולה, מה יהיה מציאות של האדם? הוא אמר את זה, פעם הלך, פעם גלח. גלח ביידיש זה כומר. הוא אמר, לפני הגאולה, אדם יעבור מציאות שפעם הוא מלך, פעם הוא כומר. מה זאת אומרת פעם הוא מלך, פעם הוא כומר? אומר רבי נחמן, בשמונה בבוקר אדם רוצה להיות משה רבנו, רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, רוצה את צי הקדושה של העולם. הבעיה היא שבתשע בבוקר הוא רוצה בדיוק את ההפך של העולם. ואז זה הקושי של הגלות האחרונה, של הבירור האחרונה. האחרון זה שאדם מתהפך. זה נקרא לאט החרבת המתהפכת. פעם אחד האדם רוצה את צי הקדושה של העולם, שעה אחרי זה הוא רוצה בדיוק את השיא ההפוך של העולם. עד שהוא אומר, אני לא יודע אם יש איזה גוי בעולם שרוצה את השיגונות שלי. כי יהודי שרוצה שיגונות הוא הרבה יותר מגוי. גוי, תן לו כמה תאוות, איזה קצת מחמאות, קצת כבוד, הכל בסדר אצלו. יהודי, מצד שיהודי הוא כל כך עוצמתי, מצד הנשמה שלו, אז שהוא רוצה, שהוא הולך קצת אחרי השד, אז הוא רוצה, זה פי אין סוף מגוי. לרצות רע זה פי אין סוף מגוי. אז מה הבירור פה? מסביר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, שזה הסוד של הבירור של אסתר. אצל אסתר זה היה מהלך מסוים. יש לנו בדיוק את המהלך של אסתר, אבל רק בדור שלנו זה בהתלבשות, זה בדרך אחרת. זה קצת נעשה בדרך אחרת. מה מורדכי מלמד את אסתר? מורדכי מלמד את אסתר לעשות את ההפרדה בין החלק האלוקי, בין הנשמה האלוקית לבין השד. הוא מלמד אותה לעשות את ההפרדה הזאת. אומר רבי נתן, שאנחנו גם כן, אנחנו בעצמנו גם כן צריכים ללמוד לעשות את ההפרדה הזאת בתוכנו. מה הכוונה? נכון שיש לנו יצר רע, ולפעמים היצר רע שלנו גורם לנו לכעוס, ולפעמים היצר רע שלנו גורם ללכת, יש איזה עוגת קצפת, ולחשוב ימים ולילות על העוגת קצפת הזאת. יש סוג מסוים של עוגת קצפת שכתבו על זה סרטים וספרים ושירים, וכל העולם רק מדבר על זה. זה כל מיני בלבולים על הדבר הזה. אומר, מסביר רבי נתן וליקוטי הלכות, נכון שיש לאדם יצרה. נכון שיש לאדם יצרה. אבל תבין שהיצר הרע זה לא אתה. אתה, באמת, המהות האמיתית של האדם זה הנשמה האלוקית, זה החלק אלוק הממעל. אתה לא חייב להאמין ליצרה. הוא רוצה עכשיו לשגע אותך, בסדר שישגע. אל תאמין לו. אל תאמין לו שיש טוב אמיתי בתוך כל המציאות הזאת. ברגע שהאדם מבין את זה, הוא מבין שבעצם אנחנו חצויים, ויש בתוכנו מלחמה, אבל אני לא חייב, זה שהוא יבוא עכשיו וישגע אותי, מה לעשות? זה המציאות. אז יכול להיות שאני אתבלבל, יכול להיות שאני אשתגע אחריו, הוא יגרום לי לכעוס, הוא יגרום לי להתגאות, הוא יגרום לי לרצות איזה שיגעון מהעולם הזה, יכול להיות שהוא יצליח בזה. אבל, אומר רבי נתן, אבל תעשה הפרדה. מה זה הפרדה? אתה לא חייב להאמין לו שיש פה טוב אמיתי. תדע, עכשיו אתה הולך אחרי איזה שיגעון, תגיד ליצרה, אתה משקר אותי כי אין פה טוב אמיתי. אין פה איזושהי נקודה של אמת. ואז כשהאדם יודע לעשות את ההפרדה הזאת בין החלק האלוקי, בין הנשמה האלוקית ובין השד שבתוכנו, לאט לאט מפרידים את זה. אומר רבי נתן יסוד מאוד מאוד גדול, ברגע שאנחנו נדע לא להאמין, ברגע שאנחנו נדע לא להאמין לשד שבתוכנו, בעצם בזה אנחנו מוציאים אותו החוצה, בזה אנחנו מרחיקים אותו. מתי יש לו את הכוח לבלבל אותנו ולהיות בתוכנו? כאשר אנחנו מאמינים לו שיש פה עדיין טוב. ברגע שאנחנו מאמינים לו שיש פה עדיין טוב, בזה אנחנו כרוכים אחריו. ברגע שמתברר לאדם, ואדם אומר את זה לעצמו, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, תציל אותי. עכשיו הוא משגע אותי, הוא מבלבל אותי, תציל אותי מהדבר הזה. לאט לאט האדם עושה, זה נקרא סוד ההפרדה. הוא מפריד בין החלק האלוקי לבין השד שבתוכנו. שלנו ברור, ומשיבים את זה ללב, זה ברור לנו שהאמת והטוב זה ללכת אחרי הנשמה האלוקית, אחרי האור של הנשמה האלוקית, והתפקיד של היצר הזה רק לבלבל אותנו. ברגע שזה מתברר לנו באמיתות הלב, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, באותו רגע אתה בעצם גירשת את השד החוצה. כל הכוח שלו לבלבל אותנו זה אך ורק אם אנחנו מאמינים לו שעדיין יש טוב בתוכו. ברגע שמתברר לנו שאין טוב בתוכו, אין לו מה לעשות איתנו. זה הסוד של בירור קליפת המלאק במקום מאוד מאוד גבוה. אסתר ירדה למקום הזה, שנקרא חדר משכבו של הראל, שנקרא הארמון של החשברוש בית הצלמים, היא ירדה לעשות את הבירור הזה, לברר את זה. לכן אומרים חז"ל, מי זאת אסתר? אסתר זה לא רק דמות אחת, אישה, אלא אומרים חז"ל, אסתר היא השורש של כל הנשמות שצריכות לרדת לתוך הסתרת פנים. ככל שאנחנו מבינים מה היה הניסיונות ומה היה הבירורים של אסתר, אנחנו נבין את כל הניסיונות ואת כל הבירורים של הדור שלנו. לכן מגילת אסתר זה הסיפור של הדור שלנו. זה נשמות ישראל נלקחו לחדר משכבו של הראל, לארמון של החשברוש בית הצלמים, עובר על כל אחד ואחד, כל הניסיונות וכל הקשיים. איך אסתר יכולה להחזיק מעמד שמה? הרי שאדם יורד למקום הזה, עובר על האדם בלבולים, והוא לא יודע איך להתנהג, הוא לא יודע מה לעשות. הסוד של הדבר הזה, ואסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. שברגע שאדם, וזה אנחנו, זה הדור שלנו, נמצא בתוך מציאות של הסתרת פנים, בתוך מציאות של ניסיונות, מתוך מציאות של קשיים, אנחנו זוכים להתחבר עם מרדכי, כי יש צדיקים יחידים בדורות כמו מרדכי ועוד כמה צדיקים בבחינה הזאת, שמה העבודה שלהם? ומדורכי מתעלה חצר בית אנשים לדעת מה שלום אסתר, להאיר לה, להאיר לאסתר את הדעת האמיתית, את העצות, לתת לה את הכוח לעבור בשלום את כל הבירורים של 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 הארמון הזה. ההתחברות בין מרדכי ואסתר זה ההתחברות בין הנשמות שנפלו להסתרת פנים, שזה כל הדור שלנו, נפל לתוך המציאות של ההסתרת פנים. פעם היה צריך לבנות ארמון כדי שיהיה בית הצלמים, היום לא צריך. כתוב במדרש שבארמון של החשברוש היו חדרים, היו חצרות, היו חלונות, והחלונות היו רואים את הדברים הכי יפים בעולם. היום לא צריך לעשות, היום לא צריך לבנות ארמונות. היום בתוך הפלאפון של האדם יש לו את כל החלונות האלה. וכל החלונות, זה הכל החלונות של הטומאה. זה הכל לפתות את האדם. היום זה הרבה יותר משוכלל. היום זה הכל נמצא בכף היד של כל אחד מאיתנו. כדי לברר את זה, לזכות לתקן את המקום הזה, שזה התיקון הכי גדול, הסוד הוא ההתחברות של אסתר עם מרדכי. למרדכי מתהלך חצר בית אנשים, הצדיק רוצה להשגיח, הוא משגיח, הוא שומר על כל אחד מהנשמות. אסתר, שברגע שאסתר מתחברת עם החשברוש, נוצר הקשר ביניהם. מרדכי, אומר רבנו אריה הקדוש, הוא היה צדיק מאוד מאוד גדול מרדכי, זה כתוב שהוא היה, זה נקרא נשמות הזיער העילה, יש כזה סוד. שנקראות נשמות הזיער האלה, שלא היה בסוד שבירת הכלים. אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. מה המשמעות של הדבר? בפשטות זה הצדיק הכי גדול, אז הבחינה של הצדיקים הכי גדולים. מצד שני אסתר זה הנשמות שנופלות להסתרת פנים הכי גדולה. זה יש פה ניגודיות, יש פה קיצוניות מאוד גדולה. מרדכי נמצא בשיא הקדושה של העולם, אסתר נמצאת בשיא התאומה של העולם. וזה הקשר בין מרדכי ואסתר, עושה חיבור, חיבור. המקום הכי גבוה מתחבר עם המקום הכי נמוך. אומר רבנו אריה הקדוש דבר נורא והיום. ככל שהצדיק יותר גדול, מתחבר עם הנשמה שירדה יותר, האיחוד הזה, החיבור הזה ביניהם, מביא את התיקון הכי גדול לעולם. כל הגאולה תלויה בסוד החיבור הזה, בין מרדכי ובין אסתר, בין הנשמה הכי גבוהה בעולם ובין הנשמה שנפלה למקום הכי נמוך. דווקא החיבור הזה, בין מרדכי ואסתר, אז הוא מביא את התיקון לעולם. ומי מבטל את המלאק? מי גורם בעצם לתליית המלאק? אומר רבי נתן, זה כתוב במגילה. מי גרם לתליית המלאק? לא מרדכי, אסתר. אומר רבי נתן, מכאן אנחנו לומדים שמי גורם בעצם לשבירת כל כוחות הטומאה? אסתר. הנשמות שנפלו להסתרת פנים, הם מבטלים את כל כוח הטומאה בעולם. רק מה? הן לא יכולות לעשות את זה בכוח עצמם, הן צריכות את ההדרכה, את החיזוק ואת החיבור עם מרדכי. כאשר מתחברים מרדכי ואסתר ביחד, שזה הנשמות של ההסתרה, עם הצדיקים הכי גדולים, על ידי זה נעשה התיקון של כל העולם. לכן רמז של הרמז במגילה זה שמרדכי ואסתר היו באומן. התחברו ביחד באומן, הכירו ביחד באומן, נעשה החיבור הזה של הצדיק הכי גדול עם הנשמות שנפלו להסתרה. מזה נעשה תיקון לעולם. זה יסוד אחד. אז מרדכי מלמד את אסתר, הוא אומר לה, אסתר, הדבר הראשון, תדברי עם הקדוש ברוך הוא, תגידי לו שאת לא רוצה את המקומות האלה, ותזכרי, את נשמה אלוקית, אל תאמיני ליצר רע שאת איזה חלק, שאת שד, את לא שד. יש לך שד שיושב בתוכך כמו בכל יהודי, יושב שד בשביל הבחירה, בשביל הניסיון, בשביל העבודה. אבל ברגע שאנחנו מבינים, וזה מופנם לנו בתוך הלב אנחנו מבינים שהאמת והטוב והאושר האמיתי בעולם ובחיים זה להתחבר ולגלות את הנשמה האלוקית, והשד זה רק מפריע לנו, זה רק רוצה למנוע אותנו מלהגיע לטוב האמיתי. כשזה מתברר לנו, אז אנחנו עושים את ההפרדה, זה נקרא סוד ההפרדה וההבדלה, אנחנו דוחים את היצר החוצה. וזה נקודה מאוד מאוד עמוקה. כל הכוח של היצר הרע לפעול בתוכנו ולבלבל אותנו ולהפעיל אותנו, זה רק בשעה שאנחנו מאמינים שעדיין יש בו איזשהו טוב. אם אנחנו מאמינים שיש בו איזשהו טוב, הוא יכול לבלבל אותנו. ברגע שמתברר לנו שבאמת אין לו שום דבר טוב, אין לו שום דבר טוב אמיתי, זה הכל שקר, זה הכל איזה דמיון, ברגע שזה מתברר לנו הדבר הזה, אז אנחנו מתחילים לדחות אותו החוצה. השבוע שאל אותי מישהו שאלה, אמר לי, תראה, בסדר, דיברנו על הנקודה הזאת, בסוף, אחרי שדיברתי, אמרתי, תשמע, יש לי קושייה גדולה עליך. אתה אומר שהיצר הרע, השד, זה אין בו טוב אמיתי. אומר לי, תראה, אני לא רוצה, אני לא יודע אם אני אקלקל אותך, לא אקלקל אותך, אבל אני רוצה להגיד לך, יש שם טוב, יש שם הנאות אמיתיות. אמרתי לו, בסדר, אתה לא מקלקל אותי, גם אני גם מבין על מה אתה מדבר, אבל אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להסביר לך, איזשהו משל על הדבר הזה. סיפרתי לו, אמרתי לו, אתה יודע, ילדה בת 5 חוזרת הביתה מהגן, אתם יודעים מה היא עושה? חכה לאבובה שלה, בדרך כלל היום יש סדרות של בובות לכל ילדה בת 5, אתם יודעים מה היא עושה? שעות, היא יכולה לשחק עם הבובות. זה הגננת, וזה הילדות, וזה האמא, וזה האחות, וזה החברה, והיא נמצאת בתוך העולם הזה שעות בתוך העולם הזה. יום אחד מישהו אמר לי זה בדרך של בדיחה, בדיחותה. אמר לי, ראיתי את הילדה שלי ככה משחקת שעות עם הבובות, התחלתי לדאוג. ואמרתי, מה יהיה בגיל 18? איך אני אחתן אותה? מה, היא תשחק עם בובות? ככה אמר, זה בדרך בדיחה כזאת. אנחנו יודעים שהילדה הזאת שעכשיו משחקת שעות עם הבובות, ברגע שהיא תגיע לגיל 18, אנחנו דואגים שהיא תשחק עם בובות? היא לא תשחק עם בובות, נכון? למה היא לא תשחק עם בובות? כי היום יש לה תכנים אחרים לגמרי בחיים. היום היא במקום אחר לגמרי. היא יודעת שילדה בת 5 ששחקת עם בובות. בחורה בת 18 לא משחקת עם בובות. למה היא לא משחקת עם בובות? כי היא יודעת שזה שטות. היא יודעת שזה מתאים לילדה בת 5. מה ההבדל בין ילדה בת 5 לילדה בת 18? למה בחורה בת 18 לא תשחק עם בובות? כי יש לה כבר שכל מפותח. כשהשכל שלה התפתח, היא הבינה שמשחק עם בובות זה שטות. אמרתי לו, זה משל. מה הנמשל? כשהשכל של האדם קטן, אז הוא חושב שהעולם הזה, זה מי יודע מה יש פה. כמו שהילדה בת 5 יכולה לשחק שעות עם בובות, עם שכל קטן, אדם יכול לשחק שעות עם אבלי העולם הזה. כשהשכל גדל, כשאדם יותר מבין, יותר מתחבר עם האמת, יותר מתחבר עם דעת אמיתית, פתאום הוא רואה איזה שטויות אלה. הוא עזור, זה הסוד, כל ההנאות של העולם הזה, כל ההנאות שכולם חושבים, מי יודע איזה הנאות גדולות יש פה, כל ההנאות האלה זה הבלי הבלים ברגע שאדם מקבל קצת שכל. אומר רבי נחמן מברסלב, שלאדם יש קצת שכל, לא הרבה, קצת שכל, כל התאוות של העולם הזה זה שטות והבל בעיניו. מדוע? כי אז הוא מתחבר, כמו שאדם גדל, אדם גדל, בחור גדל, בגיל 18, ומעניינים אותו, הוא מתחיל להבין דברים, הוא כבר מפותח, לא שייך שאם הוא יתפתח בצורה תקינה, לא שייך שהוא ייקח שתי מכוניות שעולות שקל וחצי, והוא יעשה מזה גרז, ושעות הוא יהיה בתוך הגרז הזה. למה? כי זה דמיון, זה שטות. כך זה כל דמיונות העולם הזה. זה הבחינה, זה משל. זה הנמשל זה, שככל שאדם יותר מבין, אדם יותר גדל בדעת, הוא מבין שלמעשה כל העולם הזה, הצדיקים, אתם יודעים איך הם מסתכלים על המיליונרים הכי גדולים בעולם? אני אגיד לכם איך הם מסתכלים. אתם יודעים, אני לא יודע אם אתם מכירים את המשחק הזה, יש משחק מונופול. ילדים משחקים מונופול, אתם יודעים שלפעמים רובן, שמעון ויהודה משחקים. רובן הצליח לקנות עכשיו כמה בתי מלון וכמה בחוליות. אתם יודעים איזה עושר הוא מרגיש? הוא מרגיש עכשיו הוא קלה את כל העולם. הם בני שמונה, אז הוא מרגיש שהוא קנה את כל העולם. הוא מרגיש גאווה על שמעון ועל יהודה. אומר הצדיקים מרגישים שכל העולם הזה זה מונופול. משחקים במונופול. זה כשאדם מקבל יותר ויותר שכל ודעת, ובפרט שהוא קצת מתחיל להרגיש את התענוג, את הקדושה, את האור של הקדוש ברוך הוא, את האור של התורה בלב, אז הוא רואה איך כל העולם הזה, הוא מרגיש איך כל העולם הזה זה דמיונות, זה דמיונות. אבל עדיין אנחנו לא שמה, ועדיין אנחנו לא צדיקים, עוד לא זכינו, העולם הזה עדיין מבלבל אותנו מאוד, את כולנו עדיין העולם הזה מבלבל, שלא כל אחד יחשוב, זה רק הוא, לא, זה לא רק, זה כולנו עדיין מתבלבלים בכל המציאות הזאת. הגיע? מה? הוא הגיע? מה? אפשר להמשיך. אז נכון שאנחנו עדיין לא רואים שכל העולם כולו זה מונופול. עדיין אנחנו לא רואים את זה. אבל בשכל אנחנו יכולים להבין את זה. בלב אנחנו לא שמה. בלב אנחנו עדיין לא אוחזים במדרגה הזאת, אבל בשכל אנחנו יכולים לדעת את זה. ומה הלימוד הגדול? לא לתת ליצר הרע לבלבל אותנו לחשוב שיש פה אמת. נכון, אני מתפעל, בסדר, עדיין אני מתפעל. אני רואה פה עכשיו את המרצדס 2014 עם כל המחשוב שבצבע כסף, ריפוד אור. אז יש מישהו סיפר לי, זה ידיד שלי, זה תלמיד חכם, אבל אמר לי כמה שהיצר המבלבל. הוא אומר, ראיתי כזה איזה מכונית, אני לא זוכר אם זה היה מרצדס או בהם, והוא מתחלתי לעשות סביבי הקפות, כמו הקפות של יהושע בן נון, סביבי חומות יריחו. אמר, תוך רבע שעה תשאל אותי כל פרט. זה יהודי, יצא מלימוד גמרא. הוא אומר, כל פרט במכונית הזאת אני יכול לספר לך כמה פסי ניקל יש פה וכן הלאה. נכון, עדיין אנחנו מבולבלים מזה, כי עדיין אנחנו נמצאים במצב הזה. אבל אנחנו לא חייבים להאמין בהבנה, אנחנו צריכים לדעת שיש מקום אחר לגמרי שרואה את כל ההבלים, את כל השטויות. אתה יודע, אומר רבי נחמן מברסלב משל ודוגמה נפלאה. אומר, יכול להיות שני אנשים יושבים ביחד, יושבים, אוכלים, אותו אוכל, אותה צלחת, אותה מזלגות, הכל. אומר, יהודי אחד, עכשיו, הם יושבים אחד ליד השני, אחד נמצא בגן עדן, אחד נמצא בגיהנום. הגן עדן והגיהנום זה בתוך הלב שלנו. שאדם מרגיש הרחבת הלב, מרגיש שמחה, מרגיש עושר, איפה שהוא נמצא, הוא נמצא בגן עדן. ולפעמים אדם יש לו את כל העולם הזה, ובאמת הוא נמצא בגיהנום. ולא יודעים את זה בכלל. יכול להיות שעוברים עליו בתוך הלב, בתוך הנפש, כאלה איסורים, וכאלה חרדות, וכאלה בלבולים. לכאורה יש לו את הכל, ובאמת יש לו את הכל בגיהנום. אז מה? הפנימיות זה העושר האמיתי, זה ההתחברות, זה הסוד של אסתר, זה ההתחלה, זה רק הנקודה הראשונה. ההתחברות של הירידה, אסתר ירדה לבלבול, ירדה באמת למקומות מאוד מאוד מתאים, מאוד מאוד מבלבלים, מרדכי מלמד אותה את האמת. הוא אומר לה, אסתר, אל תתבלבלי, אל תשכחי את הנשמה האלוקית, ששם הטוב האמיתי, תעשי את הבירור הזה, תעשי את הפירוד הזה. באותה תקופה מרדכי מלמד את אסתר, זה רבנו אריה כזה שומר, מלמד אותה לעשות השבעות וסודות, קבלה מעשית, איך לעשות את ההפרדה הזאת. אומר רבי נתן בלקוטי הלכות, שהצדיקים האמיתיים, בפרט רבנו, מלמדים אותנו איך היום, פה בדור שלנו, בתוך המציאות שלנו, לעשות את ההפרדה הזאת. על ידי העצות של הצדיק, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. והעיקר זה לדעת את האמת. אני יודע את האמת, אני לא מתבלבל. יכול להיות שמחר בבוקר יעבור לי רוח שערה בתוך המחשבה, בתוך הלב, תיקח אותי לטייל, אני לא יודע איפה היא תיקח אותי לטייל. לא צריך להאמין לזה. אז בא היצר הרע, מבלבל אותנו, מפתה אותנו. לא צריך להאמין לדבר הזה. זה הסוד הגדול. זה ההתחלה. היסוד הראשון זה לא להאמין ליצר הרע. לעשות את הבירור הזה. ואסתר, אנחנו עדיין צריכים עוד להעמיק הרבה, יש הרבה הרבה להעמיק בנקודה של אסתר והעבודה שלה והבירורים שלה. שבוע הבא, בעזרת השם, בלי נדר, נלמד את הסוד שנקרא סוד שרבית הזהב. שכל התיקון התחיל בסוד שרבית הזהב. ויושת להמלך את שרבית הזהב, ותיגע אסתר בראש השרבית, ופה התיקון של כל העולם. כל סוד הגאולה זה בשרבית הזהב. זה אנחנו כבר נראה בעזרת השם בשבוע הבא. אבל הדבר הראשון זה, זה מרדכי מלמד את אסתר. הוא מלמד אותה לברר את המקום, לעשות את ההפרדה בין החלק האלוקי, בין הנשמה האלוקית שיש בכל יהודי, לבין היצרה, בין השד שיש בתוכנו. אנחנו צריכים לדעת, כן, יש לנו שד, יש לנו נשמה אלוקית, ולרצות, כל פעם לחפש עצות, איך מתחברים עם הנשמה האלוקית ולא עם השד שבתוכנו.